לקחת קודם כל שלוש נשימות עמוקות, עמוקות. כל נשימה יותר עמוקה מקודמתה. ואז אני רוצה להזמין אותנו להיזכר באיזושהי פעם שבה הרגשנו שלווה או נינוחות או שמחה שקטה או שמחה שמחה פולצת או איזשהו רגע שחשנו חיבור, חיבור עם העולם. שחשנו שהכל קשורה. אולי איזה רגע כזה, אולי עולה לנו זיכרון מהילדות. אולי שרצנו יחפות על הדשא, או בזרועות של סבתא. אולי כאן בריטריט, או אולי מתישהו שהיינו בטבע, או בזמן מדיטציה בבית, או בים. או כשהקשבנו למוזיקה, מתישהו, באיזשהו זיכרון, ואם עולים כמה זיכרונות, תבחרו לעכשיו אחד מהם, ואם לא עולה כלום, אז תבחרו זיכרון של תחושה יחסית של הבא, שבה הרגשתם יחסית בסדר. אני רוצה להזמין אותנו ממש להתחבר לחוויה הזאת. להרגיש אותה בגוף. להתרחב לתוכה. להישען לתוכה. כאילו היא נוכחת ברגע ההווה. במקום הזה. בזיכרון הזה, בתמונה הזאת שהיא עכשיו, עכשיו. מה אנחנו רואים בה? מה אנחנו שומעות? אולי יש ריח, אולי יש טעמים. אולי יש עוד אנשים בסביבה. והתחושות הגופניות, איך זה מרגיש, ההתרחבות הזאת, הנינוחות הזאת. גם אם אין לנו שם לתחושות, לרגשות, בעצם החוויה, בעצם השיבות, עם הנעימות הזאת. של מנוחות, של שלווה, של הכל בסדר. בואו ניקח עכשיו נשימה עמוקה, עמוקה שוב. ואפשר לפקוח עיניים. או לא, איך שרוצות. ואני רוצה לספר שלבודה הייתה חוויה כזו. אחרי שהוא התיש את עצמו תרגולים מאוד מאוד קיצוניים וסיכופים מאוד קיצוניים שכמעט הביאו למותו, פתאום עלה לו זיכרון של עצמו כילד. יושב או שוכב מתחת לעץ, מתחת לעץ התפוח הוורד, יש עץ כזה גם בישראל, והוא נזכר שהוא חווה אז שלווה מאוד גדולה, שמחה מאוד גדולה. אבא שלו ואנשים אחרים היו עסוקים בתקסי חקלאות לקראת חריש או לקראת קציר, אני לא זוכרת, והניחו את הילד לנפשו מתחת לעץ. וכשהוא נזכר, כשעולה בו הזיכרון הזה, הוא אומר לעצמו, זה, את זה אני מחפש, זה מה שחיפשתי, את השלווה הזאת, את השמחה השקטה הזאת, לשם אני מכוון. זאת בעצם חוויה של אישניות. של חוסר נפרדות, שקצת מהאני, מתחושת האני, מתמוססת. דיברנו היום באחת הקבוצות על החוויה הזאת שיש בה משהו כולי, כוליות, הכוליות של החוויה, שאין בה שניות, אין בה את המתבונן והאובייקט של ההתבוננות, של החובה ואת החוויה עצמה. ודיברנו על זה באחת הקבוצות, בחזק מדי, שקשה מאוד להמשיג את החוויה הזאת ולהגיד עליה משהו, כי בזמן החוויה הזאת אין שם מי שימשיג אותה. אותו אני, אותו עצמי, אותו סלף, הוא לא נוכח. ולכן אפשר בעצם רק לדבר עליה בדיעבד. אם רוצים להמשיג אותה, וכמו שעכשיו ראיתם וראיתם, שזאת חוויה שאתם כולכם מכירות ומכירים. אולי הדיבורים על זה והניסיון להמשיג הופך את זה למשהו מורכב, שהרבה מכם אמרתם, אני לא מבין, אני לא מבינה מה אתם אומרים. אבל את החוויה כולנו מכירות ומכירים. אולי לא ידענו לתת לה את השם הזה, לא הייתה לנו את ההמשגה הזאת, אבל זאת חוויה מוכרת. היום בקבוצה, רק כאן, ביומיים וחצי האלה שאנחנו כאן, בקבוצות אנשים שיתפו, שחוו משהו כזה, הם לא ידעו לקרוא לזה בשם בהכרח, אבל שמשהו בנוכחות ירד מפה לפה או לאנשהו, אבל פחות פה, או איזושהי הליכה לדשא ברגליים מחפות. כל מה שהיה שם זה רק מגע של הדשא. או מישהו שיתף שהוא ספורטאי, כשהוא נכנס למה שנקרא הפלואו, ואז אין שם מי שעושה, הוא אמר. יש עשייה ואין עושה. אז את החוויה הלא דואלית קשה לייצר. אי אפשר to control it, אי אפשר to control life. אי אפשר לעשות מניפולציה על החיים. אבל אפשר לנסות ליצור תנאים ונסיבות שיאפשר שאולי הריטריט, למשל, חלק מתנאים ונסיבות, או כל הזיכרונות שאולי עכשיו עלו, ואגב, אם למישהו לא עלה אף זיכרון כזה, אז רק, אפילו רק הכמיהה לזה, החיבור הזה ולתחושות האלה, זה מספיק. אז התמונה או הזיכרון שעלה לכם, אלה בעצם היו תנאים ונסיבות שאפשרו את החוויה הזאת, ויחד עם זה, יש פעמים שאנחנו ניצור את התנאים והנסיבות המתאימים. אנחנו נלך לים, לראות את השקיעה, ונרצה להפסיק לחשוב על הקונפליקטים בעבודה, או על המצב במדינה, ונרצה להיות שם בחוויה, אולי אפילו כבר קרתה לנו פעם אחת בים, או כן, בכל מקום. ואז אולי נרצה לשחזר אותה. נלך שוב לאותה פינה בים, בדיוק באותה שעה, בדיוק עם אותה שקיעה, ואולי עם אותם אנשים, או לבד. אבל משהו השתנה, כבר פעם שעברה אולי הייתה לנו חוויה של חיבור, ושל רוגע עמוק, או שמחה, או רגע של שקט מוחלט, או לא מוחלט, יחסי. ועכשיו הנה יצרנו את אותם תנאים, וזה לא מגיע. משהו השתנה בנו, משהו השתנה במסביב, משהו השתנה בכוכבים במסילתם, מי יודע. אז אנחנו רק יכולות ויכולים ליצור את התנאים ולקוות לגרייס, אם זה בא עם תחושת החיבור או חוויית השקט, מגיעה, זה תודה ליקום. חסד. אבל ליצור את התנאים. אני זוכרת כשהייתי בהודו, בדרום הודו, יושב מורה שוויצרי, ורנר, ששותנו לשמוע אותו. אז הוא אומר, מה שאנחנו עושים בתרגול, זה רק we make ourselves available. אנחנו יוצרים את התנאים והנסיבות, יושבים ככה עם ידיים פתוחות ובלי ציפייה. הציפייה כבר חורסת, מתלכלת. We make ourselves available, אנחנו שומטים את הציפיות, את היחזויות. יש ביטוי שאומר, נחזור איך, Enlightenment is an accident, but practice makes us accident prone. התעוררות או הערה היא תאונה, היא לא בשליפתנו, אבל התרגול הופך אותנו להיות מועדים לתאונה. הדואלי והלא דואלי מתכתפים זה עם זה. הדואלי מאשרר את הלא דואלי, והלא דואלי מאשרר את הדואלי. הם משולבים זה בזה, הם לא נפרדים. מתחת לדואלי יש כל הזמן את הלא דואלי. ואני אומרת מתחת, אבל זה לא מתחת. מילים, מטאפורה. הדואלי והלא דואלי משולבים זה בזה, הם לא נפרדים. אני נזכרת שהמורה היקר, כריסטופר טיטמוס, שחושבת ששלושתנו מחשבים אותו למורה העיקרי שלנו. מורה אנגלי שהיה מגיע הרבה לתובנה, שנים, 30 שנה. וחוץ מרטריטים הוא גם לימד כאן תוכניות, פרוגרמס, סדנאות, ואחת מהן זה היה בכלי לפני 20 שנה, והיה שיחות איתו על דרמה, הן נכנסות לתוך הלילה עמוק, לתוך השעות הקטנות, וסיפרה לי מישהי שקמה בבוקר למחרת, וראתה אותו עומד ושוטף את הכלים שנשארו מהלילה הקודם. אז היא אמרה לו, כריסטופר, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני עומד ושוטף כלים. היא אמרה לו, ואם היית בנון-דואל, מה היית אומר שאתה עושה? הוא אמר, אני עומד ושוטף כלים. והאמת היא שדואליות או חוסר דואליות הם רק בחוויה. החיים הם לא דואלים והם לא לא דואלים. החיים הם חיים. צריך תודעה בשביל ליצור דואליות. צריך שלא תהיה תודעה בשביל ליצור אי דואליות. אז הרבה אמרו היום שאני לא מבין, אני לא מבינה. וכמו שאמרתי, קשה להבין את החוויה הזאת, כי מחוץ למים, מחוץ להמשגה של המים, לרגולות של המים, אבל אפשר בהחלט לחוות בלי להבין. וכולכם וכולכם מכירות ומכירים את החוויה הזאת. היא לא זרה לנו. היא יותר רווחת ממה שנדמה לנו. אז גם אם אנחנו לא ידענו לקרוא לה בשם, ואמרתי היום באחת הקבוצות שזה כמו עם כוח הכבידה. גם לפני שגילו את כוח הכבידה, אז אם מישהו היה קופץ באוויר, הוא לא היה נשאר למעלה. כוח הכבידה היה קיים גם לפני שידעו להמשיג אותו. אז אותו דבר עם החוויה לא דואלית. המיינד מנסה להפין ומנסה ככה to grasp, לתפוס וככה to wrap around it. אבל והוא נכשל כל פעם מחדש. אבל לחוות את החוויה יש. אבל גם אם קשה להבין, אפשר לחקור. אפשר לחקור, מאחר שחווינו עכשיו, נתתי ככה בתרגיל הזה טעימה. אפשר לחקור מה מאפשר אותה, את החוויה הנוגלית. מה אפשר אותה? מה היה נוכח ומה לא היה נוכח? שאפשר את החוויה הזאת. של מה שנזכרתי בו. שאלתי את זה היום באחת הקבוצות, ומי ששאלתי אותה ענתה, מה שלא היה נוכח זה דוקה, מה שלא היה נוכח זה תחושת סף. כאילו גס, נחשו את מי לא הזמינו למסיבה. וכשהסלף לא נוכח, שתחושת העצמי או פחות, גם אם יש ממנה רק קצת פחות, אז אין דואליות. יש התמזגות עם החוויה. יש חוויה, יש מה שקורה. דשא, פרח, עלה. וזה אפילו קצת אירוני, תחושת העצמי הזאת שאנחנו כל כך קשורים אליה, אנחנו מרגישים הכי טוב כשהיא פוחתת או כשהיא איננה. אז גם אם אנחנו לא מצליחות, לא מצליחים להבין, המיינד לא מצליח להבין, אפשר לדעת מתי יש חוויה של פחות סף, פחות תחושת עצמי. זה אנחנו יכולות ויכולים לדעת. איך? לפי איך שאנחנו מרגישות. זה ה-ways הפנימי. כשהכי כיף לנו, כשהכי רגוע, כששמח, כששקט, יש פחות סבב. יש תחושה של joy and ease, שמחה ונינוחות. שמחה ונינוחות מופיעים מופיעים ברשימת שבעת גורמי ההתעוררות. זאת אומרת, הבודהיזם לא מקל בהם ראש. להפך, joy and ease הם פירות התרגול. הם גם תרגול בפני עצמו וגם הפירות. קשה לדבר על החוויה הלא דואלית, אבל אנחנו מנסים בכל זאת. ואני רוצה לקרוא חלק מדרשה, חלק קצר מדרשה ארוכה ונורא נורא יפה מהסוטה ניפאטה, שבה הבודה נשאל שאלות על ידי נזירים. זה חצי פואטי כזה, והוא נשאל ועונה הרבה הרבה שאלות. יש את השאלה של הנזיר קאפה. אדוני, ישנם אנשים התקועים באמצע הזרם, באימה ופחד מפני געשו של נהר הקיום, והמוות מכריע אותם. למענם, אדוני, אמור לי, היכן ניתן למצוא אי? אמור לי, היכן יש קרקע יציבה שהיא מעבר להשגתו של כל הכאב הזה? איזו שאלה רלוונטית בימינו אלו. אמור לי, היכן ניתן למצוא אי? היכן יש קרקע יציבה שהיא מעבר להשגתו של כל הכאב הזה? והמודה עונה לו, קאפה, למען אותם אנשים התקועים באמצע נהר הקיום, מוכרעים בידי המוות, אומר לך, היכן ניתן למצוא קרקע יציבה? ישנו אי. אי שלא ניתן ללכת מעבר לו. זהו מקום ריק, ריק מדבר. No thinkness. מקום של היעדר רכוש ושל אי הצמדות. זהו הקץ המוחלט של המוות. ולזה אני קורא ניבנה. נירוונה. ישנם אנשים, קאפה, שבאמצעות מודעות ותרגול הגשימו זאת, והם שלבים לחלוטין כאן ועכשיו. הם אינם עבדים של מרה, של המוות. הם אינם מוכרעים תחת עוצמתו. ומתייחס לדרשה הזאת אג'ן סומדו במבוא שהוא כתב לספר בשם האי, The Island, אותו אי שלא ניתן ללכת מעבר לו, ואני אקריא כמה משפטים מתוך המבוא הזה. זאת אומרת, קיים קושי במילה ניבנה, שנובע מכך שמשמעותה היא מעבר למה שבכוחן של מילים לבטא. אז אני אהפוך את המילה ניבנה, לכל פעם שהוא מופיע ניבנה, אני אגיד חוויה לא דואלית. אוקיי? אני מגייסת את הטקסט שלו, רותמת אותו לענייננו. קושי נוסף הוא שבודיסטים רבים רואים בחוויה הלא דואלית משהו שאינו ניתן להשגה, כה גבוה וכה מרוחק, עד שאיננו רואים דיינו כדי לנסות להשיגו. והוא עוד אומר שאנחנו מותנים לחשוב, אנחנו צריכים לעבוד קשה ולתרגל קשה ולשמור על כללים ולתרגל בשקידה ולהיות נזירים ונזירות ולהקדיש אתכם ורק אז, כן? והוא אומר, זה הופך להיות מלכוד 22, לא משנה כמה תתאמצו להבין את זה, התוצאה תהיה בלבול מוחלט בגלל מגבלות השפה והתפיסה. מה שאמרנו, והוא מוסיף ואומר, עלינו ללכת מעבר לשפה ולתפיסה. הדרך היחידה ללכת מעבר להרגלים המחשבתיים והרגשיים היא על ידי מודעות אליהם. האי שמעבר לו לא תוכלו ללכת היא מטאפורה, זאת מטאפורה למצב של היות בניגוד לרעיון. בניגוד לרעיון של מה זה החוויה הלא דואלית? של היות, של החוויה עצמה. עליכם לבטוח בזה, עליכם לבטוח ביכולת הפשוטה של נחלת כולנו, להיות נוכחים ונוכחות לחלוטין, וערים וערות לחלוטין. החוויה הלא דואלית היא כאן ועכשיו, זה איננו הישג עתידי. המציאות היא כאן ועכשיו, זה כה פשוט, אבל מעבר לכל תיאור. אז יותר קל לדבר על החוויות האלה בדוגמאות, חוויות של חוסר נפרדות למשל, של קשר, של קשר בין כל הדברים בעולם. יש את במסורת המשל של הרשת של אינדרה, מלך האלים, שכל היקום הזה, כל העולם, כל היקום הוא בעצם רשת שמחוברת בכל סומת, בכל קשר. יש אבן חן שמשקפת את כל אבני החן האחרות ומשתקפת בעצמה. ואם תחשבו על רשת כזאת, אז כל משיכה וכל תנועה שמושכים בקצה אחד, כל הרשת זזה, וכל אבן חן כזאת שמשתנה, משפיעה על כל האבנים האחרות שמשתקפות בה. מין דרך פואטית להגיד את מה שהמדע אומר, שמשק כנפי פרפר בסיביר, משפיע על אלפי קילומטרים משם, על יערות הגשם באמזונס. אג'ן דרמדרו היה מזיז זרוע ויד בעדינות, ככה, מזיז את הזרוע והיד, ואומר, התנועה הזאת משפיעה על אחרון הכוכבים בגלקסיה. אפשר להתחבר גם לחוסר הנפרדות דרך פרספקטיבה רחבה יותר, משהו גדול מאיתנו, שגם סטיבן דיבר עליו הרבה. הבודה המליץ לעלות על מגדל או על הר גבוה, ומשם להסתכל על הדברים, ובימינו גם אפשר פשוט לדמיין את היקום כולו, ולראות את הדברים, את מה שקורה, הדברים קורים לי באופן אישי, לנו, מתוך מבט הרבה הרבה יותר רחב, עצום, מהגובה של היקום. אפשר לחשוב עלינו, גוף יושב ונושם על כדור שמסתובב בחלל העצום הזה. מסגדת המערש אומר, היקום כולו תורם לקיומו של הדבר הזעיר ביותר. שום דבר לא יכול היה להיות כמות שהוא, אלמלא היה היקום כמות שהוא. כל דבר היקום תורם לרגע הזה שאנחנו כאן. אני רוצה להקריא לכם חלק מתוך שיר שנקרא In the Company of the Beyond, From the sun's perspective, our troubles and triumphs are 8.5 minutes of history. If we could only hop there, and I don't know, I'm going to look at that. I'm going to look at בנקודת מבטה של השמש, הבעיות והניצחונות שלנו הם 8 דקות של היסטוריה. נכון, יש בינינו ובין השמש פער של 8 דקות, 8.5 דקות? יודעים את זה? צריך לבוא לריטריט בשביל לשמוע. על הסיניים,
אני לא רוצה.
על קרן שמש. לו רק יכולנו לקפוץ לשם רגע או שניים. אבל אז ברור שהיינו שורפים את התחת. אי שם בגלקסיה רחוקה רחוקה, קרני השמש, השמש שלנו, הם הודעה מאירוע מת. הנרקיסים, אף שהם נקראים על שם פסיכוזה, למעשה, נדמה שהם חיים בשלום. מרטין לותר קינג אמר, במובן אמיתי, כל החיים מחוברים. כל בני האדם לכודים ברשת בלתי נמנעת של הדדיות. זהו מבנה השלוב היות האינטר-בינג של המציאות. מורה דרמה, מרטין לותר קינג. אני רוצה לספר סיפור ששמעתי עם סטיבן. אני גונבת לו סיפורים. סטיבן היה פעם במזרח. לא יודעת אם זה היה בהודו או בתאילנד. הוא סיפר שהייתה שם סדרה של עצים שהיו מלאים בכחליות. וכל ערב שהשמש הייתה יורדת, הכחליות היו מתחילות להבהב. וכל עץ היה מלא 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 הבהובים. ולאט לאט, הכחליות על אותו עץ התחילו להסתנכן ביחד. לאט לאט כל העץ היה נדלק ונחבא, ונדלק ונחבא. כל עץ בתורו ככה, לאורך הסדרה. ואז באיזשהו רגע, כל הסדרה מסתנכנת. כל הסדרה נדלקת ונחבאת, נדלקת ונחבאת ביחד. כל הדברים מחוברים ברשת בלתי נראית. החוויה לא דואלית מזמינה להתמסר, להתמסר למה שקורה, להתמסר לחיים, פחות להיות בקונטרול. ממילא זה לא מצליח לנו, נכון? כמו שאומרים באנגלית, how is it working for you so far? לא ממש. הייתי כמה שנים באשרם, שבו כל היום, כל החיים היו מוקדשים לתרגול, ואחד התרגולים המרכזיים היה דיבושן, התמסרות, התמסרות לגורו שהיה לנו, התמסרות לתרגול, לדרך. אבל באמת דיבושן זה לחיים עצמם, ולא למישהו מבחוץ, ולא לאיזה דרך שמישהו אחר סרטט. זה התמסרות למה שהחיים מביאים. מרגע לרגע. יש התמסרויות למה שהחיים מביאים שהן באות מחוסר ברירה. כבר שמים לנו אקדח לרקה. אני חוויתי כזאת חוויה של התמסרות מחוסר ברירה בספטמבר, לענת, הבת זוג שלי ולי, היו תוכניות לרדת לסיני, וכבר מצאנו house sitters שיגורו בבית וידאגו לכל החתולים ולכלבה. והתאשפזתי, פנדצית שהתפוצץ, הסתבך, והופ, השתנו כל התוכניות. וגם אחרי שחזרתי הביתה וחשבתי זהו, זה נגמר, זה מאחוריי, אז עוד אשפוז, ואחר כך עוד אשפוז, ואחר כך עוד אשפוז, ואחר כך עוד אחד ועוד ניתוח. והחמצתי ריטריטים שרציתי ללמד, במיוחד את הריטריט לקהילה הלהט"בית, והחמצתי את היום הולדת 60 של אח שלי, והחמצתי את היום הולדת שלי, למרות שהייתי שם. אז חברות הביאו לי בלון, יום הולדת שמח, בבית חולים. ונאלצתי להתמסר, להתמסר לכאב, להתמסר לטשטוש הקיצוני שאנטיביוטיקות מביאות של התודעה, ו... לחוסר ידיעה, חוסר ודאות, זה עוד לפני שפרצה המלחמה, חוסר ודאות, מה יקרה, מה יהיה, מה זה הכאב בטן הזה עכשיו, זה בסדר, זה לא בסדר, לאן הוא מוביל? ולצידי כל הזמן ענת, הבת זוג שלי, שישנה במצטבר, אני חושבת, חודשיים או שלושה מזרום על רצפה, בצד המיטה שלי בבית חולים. וכל פעם ששאלתי אותה, אם היא לא כבר עייפה, או צריכה קצת זמן לעצמה. וכל דבר אמרה לי, אני בהתנסות. כשאין שאלה, כשאין ברירות, כשהמים, החופש שלנו לבחור הוא הרבה פעמים כללה. כי זה יוצר כל כך הרבה התלבטויות. לא יצא לכם להתעכל בזה. ללכת לשם במדיטציה תליכה, לא ללכת לשם. קוסטי או הליכה? להיכנס לאולם או להישאר בשמש? ניסינו להקל עליכם ולהגיד, זה הלוז, תצטרדו. אבל זה גם בסדר גמור לעשות וריאציות, פשוט לראות את המחיר. התלבטויות, אמרתי היום למישהו, התלבטויות זה קונפליקט פנימי. אז לענת לא היו התלבטויות. הייתה התנסות מוחלטת, אמרה לי, אני בשקט מוחלט, אני בשקט גמור פה. פשוט עושה מה שצריך. אז גם כאן, בריטריט, אפשר להתמסר למה שהחיים מביאים רגע אחרי רגע, רגע משהו נעים, רגע משהו לא נעים, רגע כואב בברך, רגע איזושהי שלווה ירדה אלינו שוב, עם גרייס, חסד. ולהתמסר לחיים זה אומר לא להתווכח כל כך עם המציאות. במיוחד המחשבה הזאת שעוברת לנו בראש, זה לא אמור לקרות. אני לא אמורה עכשיו שיופיע בי עכשיו כעס, למשל. לא אמור לקרות, אני אמורה עכשיו לעשות מדיטציה. כאילו שהופעת כעס מפריעה במדיטציה. המחשבות לא אמורות להיות מחשבות, או לא אמורות להיות כל כך הרבה מחשבות, ואני לא אמורה להיות בכל כך הרבה חוסר שקט. לא אמור להיות בלבול. לא אמור להיות שעמום. מי אנחנו שנגיד לחיים שזורמים דרכנו כמו נהר, איך לזרום? החיים כל כך הרבה יותר חכמים מאיתנו. אנחנו רק צריכים לזוז הצידה. היה לי פעם מורה שנהג להגיד, your life is none of your business. זוז הצידה. נו לחיים לקרות. מה שקורה אמור לקרות. אם מופיע בכם כאב, הוא אמור לקרות. אם מופיע בכם כעס, הוא אמור לקרות. איך אני יודע? כי זה מה שקרה. נכון? אמר לי פעם מישהו, אני לא יודע אם הייתי אמור להיות אבא. שאלתי אותו, אתה אבא? אמר, כן. אני רואה שאתה אמור. מה שקורה עכשיו אמור לקרות עכשיו, וזה תכף ישתנה. קצת פחות להתפקח עם המציאות, וקצת יותר להתמסר לחיים, ומה שקורה מאפשר לנו קצת יותר לשקוע לתוך החוויה, לרדת כאילו מהראש לתוך החוויה עצמה, אם זה גוף, אם זה צלילים, אם זה הכפבד להם על דשא. יש המון עצים יפים באזור, וצורות מאוד מעניינות. יש עץ אחד חרוב כזה שנראה כאילו חצה אותו ברק באמצע. הוא ככה שני עץ מפוצל, ויש עץ אחד שהוא בכלל צומח לרוחב במקום לגובה. ואף עץ לא אומר, אני לא אמור להיות ככה, מה לא בסדר לי? נכון? להתמסר לא אומר שלא יכאב. להתמסר ולהסכים גם לכאב, גם לשמחה, גם לצער, גם ליופי. בעולמנו יש גם כאב וגם יופי, גם וגם. עוד שיר שקצרצ'יק, שמבטא את הגישה הלא דואלית. Sometimes in meditation, it makes no difference if the eyes are opened or closed. Either way, one keeps seeing the beauty of this aching world. לפעמים במדיטציה זה היינו הך עם העיניים פקוחות או עצומות. כך או כך אפשר לראות את יופיו של עולם כאוב זה. קריסטופר טיטמוס, שוב אותו מורה, ערוף, אומר, החיים והמוות נחים בתוך משהו שאינו החיים והמוות, שהוא גדול מהחיים והמוות. ומתוך אוטוביוגרפיה של יוגי, הוא אומר, מעבר לכל התופעות המתגלמות, מצוי האינסוף. אוקיינוס העוצמה. להיטותנו, להיטות שלנו, עצור, בפעולות העולם הזה, הורגת את תחושת ההתפעלות הרוחנית שלנו. וממש לקראת סיום, אני אקריא משהו מתוך הספר, ספר המתים והחיים הטיבטיים של סוגיה רינפוצ'ה. אני אקריא רק כמה משפטים מתוך. מדבר על שאלות שעולות כשאנחנו מתחילים לדבר על הארעית, על מה שארעית, על מה שמשתנה. הניטשה, כמו שסטיבן הזכיר אתמול. הוא אומר שבאופן טבעי עולות שאלות שאם הכל מת ומשתנה, אז מה כן אמיתי? האם קיים משהו מאחורי הנראה לעין? משהו חסר גבולות ואינסופי? משהו שבתוכו מתרחש בכל השינוי והרעיות? האם קיים אמנם משהו שנוכל לסמוך עליו? משהו הממשיך להתקיים אחרי מה שאנחנו קוראים למוות? אז הוא אומר שזה טוב שהשאלות האלה יעלו בנו ויחיו בנו. דרך התבוננות מתמשכת ופרקטיס ותרגול, נוכל לחשוף בתוכנו משהו במרכאות שאין ביכולתנו לתת לו שם, לתאר או להמשיג. משהו, נכון, שאנחנו מתחילים לתפוס את משמעותו, נמצא מאחורי כל התמורות והמיתות בעולם. ועוד זה קורה, נוכל לתפוס שוב ושוב מבטים חטופים על המשמעויות הנרחבות המסתתרות מאחורי האמת שבארעיות. הוא מדמה את זה, הוא אומר, כאילו כל חיינו טסנו במטוס דרך שערה ועננים אפלים, ואז פתאום המטוס עולה מעל השערה לתוך שמיים נקיים ללא גבול. אחוזי השראה והתלהבות בעצם התרוממותנו לתוך ממד חדש זה של חירות. אנו מתחילים לגלות עומקים של שלווה, שמחה וביטחון בעצמנו שממלאים אותנו פליאה. בהדרגה מתפתחת בנו ודאות שקיים בתוכנו משהו, בתוכנו במרכאות, משהו במרכאות, קיים בתוכנו משהו שדבר אינו יכול להרוס או לשנות באשר לא יבוא. בהדרגה אנו נעשים מודעים לנוכחותה של שלווה כאין הרקיע. זוהי התגלות אישית בלתי מילולית לחלוטין של מה שהננו. איזה מסתורים יפה ומרפא זה, שמתוך התבוננות מתמשכת ונטולת פחד באמת התמונה בשינוי ובהרעיות, אנחנו מתחילים בהדרגה למצוא עצמנו פנים אל פנים, חדורי הודיה ואושם, מול האמת של מה שאינו משתנה. האמת של טבעה בין האלמוות והאינסופי של התודעה. וכמו שהוא אומר באוטוביוגרפיה של יוגי, מעבר לכל התופעות מצוי האינסוף, אוקיינוס של עוצמה. ובסוטרה, פסקה מתוך סוטרה מתוך אבדנה, במקום שבו אין בסיס למים, לאדמה, לאש ולרוח, שם הכוכבים אינם זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, והחושך לא נמצא. וכאשר החכמה, אבודה כמובן אמרה, החכם, וכאשר החכמה הראויה יודעת זאת בעצמה, אז מצורה וחוסר צורה, מאושר וכאב, היא משתחררת. ואני רוצה לסיים שוב עם איזשהו דמיון או תרגול של רפלקציה, איזושהי רפלקשן. כשאנחנו במקום שאנחנו מרגישות, מרגישים יחסית בטוב עם התרגול שלנו, תמיד יש, המים תמיד יכול להגיד שאפשר יותר, אבל ברגע זה מרגישים יחסית טוב עם התרגול שלנו, אפשר להרהר, לחקור התרגולים המותנים, הם עובדים, טוב שיש אותם, זאת מיומנות טובה להיות במודעות למה קורה, למחשבות, לרגשות, לגוף. אבל אפשר אולי להרהר מה לא מותנה, מה לא נגרם, מה לא תלוי בתנאים ונסיבות, מהו שמחוץ לזמן ולרחב. אנחנו רגילות ורגילים להתמקד בנתיב בתרגול. אפשר אולי עכשיו להרהר מהו סוף הנתיב, וזה הוא שלא מחפש תשובה. אפשר אולי להישאר עם האי ידיעה, עם החוסר ודאות, רק להיפתח לאיזושהי איכות של חוכמה פנימית, inner wisdom. אפשר לתת לחוכמה הזאת, לחופש הזה, להדריך אותם. להוביל אותם. להיות המצפן, או להיות מי שאנחנו מתייעצות ומתייעצים איתה. שהיא ה-Waze הפנימית במקום שבו אין בסיס למים, אדמה, רוח ואש, במקום שבו הכוכבים אינם זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, והחושך לא נמצא. כאשר החכמה הראויה יודעת זאת בעצמה, אז מצורה וחוסר צורה, מאושר וכאב, היא משתחררת. Thank you.